האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
אורוול ביקש להתייחס לספרו 1984 כהזהרה ולא כמדריך הפעלה. והנה להיט הכי גדול במדינה עכשיו הוא, והשם יתברך תמיד אוהב אותי. ותמיד יהיה לי רק טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב, וכמה טוב יש פה מסביב. זה כבר בלתי נסבל כמה טוב יש פה. בכל סקר של אנשי מילואים הם מדווחים על נזק נפשי. אלפים כבר הוכרו כפוסט טראומטיים, שזה תהליך ארוך. בזמן שדרי יושב בקבינט המלחמה, ומתוכו אומר לבני הישיבות, אל תתפתו חלילה להתגייס. וראש הממשלה מצהיר חגיגית מול המצלמות, בשמונה בערב, עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. סיסמת המפלגה ב-1984 היא, מלחמה היא שלום, חופש הוא עבדות והבורות, הבורות היא כוח. המלחמה היא מלחמה, שתימשך לנצח, היא השלום, היא התגשמות השאיפות, עוד יותר ועוד יותר טוב. ב-1984 לא ברור נגד מי המלחמה, אורסיה או אוסיאניה, מי האויב? מי שם אני קורא לאויב? היום. הרשות היא אויב, אבל החמאס, החמאס הוא נכס, עד שהוא האויב, וכך קטר היא חברה, שהפכה למדינה מורכבת, ולפני שבוע, ניוז פלאש, מעכשיו היא שוב אויב. ומה יהיה גורל המלחמה? המלחמה היא שלום. אנחנו כפסע מניצחון, תקשיבו טוב, אם רק נשמיד את ארבעת הגדודים ברפיח ננסח. ביידן מונע ניצחון, הרצי לא רמטכ"ל התקפי מספיק, עיר הומניטרית תקום מיד, הגירה מרצון של פלסטינים, ויש שלוש מדינות שמחכות לשני מיליון עזתים. אף גרגר לא ייכנס לרצועה, שליטה על המזון תביא לניצחון, ציר מורג, ציר נצרים, ציר רפיח, אם רק נשתלט עליהם, יבוא הניצחון המוחלט. חופש עבדות. חופש עבדות, אז חצי מיליון צווי מילואים יצאו בקרוב, כך הכריז השר. חצי מיליון. מתנה לחג. הסטודנטים שלנו ימשיכו לצאת למילואים ללא סוף. יפגעו בעתיד שלהם ושל המדינה שבנויה עליהם. ויחזרו חלקם, מצולקים בגופם ובנפשם. בו תלמידי הישיבות ובניהם של חברי הממשלה ימשיכו לחגוג ולשיר עוד יותר טוב. והבורות... הבורות היא כוח. הבורות היא כוח, לכן אסור שנדע מה באמת קורה בעזה. מה היקף הרעב? מה התכלית המלחמה היום? מה התוכנית למחר? מה מתגובות העולם היא אנטישמיות טהורה? ומה קריאת השכמה של ידידותינו לממשלה שאיבדה את הצפון ואת העולם? ממשלה שהצליחה בכישרון לאבד את הלגיטימיות העולמית למלחמה באמת הכי צודקת שהייתה פה. ולכן עדיף פשוט, עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד חטופים מורעבים קוראים לעצמם את קברם, ועוד ימי מילואים, ועוד יותר לפרסום, כי עוד יותר טוב. המלחמה היא שלום, החופש הוא עבדות, והבורות היא כוח. החמוצים, מתחילים עכשיו.
החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
היי גלעד.
שלום בועז, ושלום למאזינות ולמאזינים. בועז, אני צריך להרים לך, בדרך כלל אני לא עושה את זה, אז אני...
זה נכון.
אז תהנה מזה, כן, כל עוד...
רגעים נדירים, כן.
אחלה מונולוג פתיחה, שדווקא מרים לנו להנחתה לדיון כרגע.
כן. שמת לב אבל שזה השיר הכי 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 מושמע עכשיו?
כן, אבל אני חושב, בוא ניקח את הפואנטה של מה שאמרת, שהוא אחת הפואנטות.
אוקיי.
ואני חושב שבעצם השאלה הגדולה שמרחפת מעל כל הנושא הזה של עזה, זה האם הממשלה היא רק ממשלה מאוד מאוד קיצונית, או האם היא ממשלה שבעצם איבדה את זה לגמרי, והיא כבר ברמה של מופרעות וחוסר חיבור מוחלט למציאות.
אז אם... אני יכול להוסיף עוד אפשרות?
כן.
אנשים חסרי יכולת עם רעיונות משוגעים, שפתאום קיבלו את הכוח, ואין להם מושג מה עושים עם הכוח הזה.
לא, אבל תראה, אני אגיד לך למה אמרתי את זה
כאילו
בצורה הזאת.
כאילו פירומנים משוגעים.
בוא נפרק את זה למרכיבים,
אוקיי.
ואני אציע איזושהי אפשרות אלטרנטיבית.
אוקיי.
למה שקורה. אוקיי? אז אם נפרק את זה למרכיבים...
לא עוד קונספירציה, אז, אני מקווה גילד.
לא. אולי טיפה.
אוקיי.
אם נפרק את זה למרכיבים, אנחנו יכולים להגיד את הדברים הבאים. המחיר של כיבוש עזה, של כיבוש העיר עזה, הוא מאוד ברור ומאוד גבוה. קודם כל, אם ניקח את המחיר הכלכלי, נתחיל מהחלק היותר קל.
רק למאזיננו שפספסו, היה נאום של ביבי ברשת פוקס, נאום, סליחה, רעיון שלו ברשתות זרות, שאחר כך הפך לישיבת קבינט, שבה הוחלט, רק נראה שאנחנו מבינים את ההחלטה, הוחלט שאנחנו יוצאים לכיבוש העיר עזה. לא עזה רצועה, העיר עזה.
לא, עזה רצועה כבר רובה בידינו, אבל העיר עזה. כן, מדובר על כיבוש העיר עזה. הערכות מדברות על עלות של 50 מיליארד דולר לשלושה חודשים.
שלנו או מכספי של המיסי האמריקאי? שלנו.
כן, כן, שלנו.
איזה יופי.
פלוס עוד 15 מיליון לחודש, שזה כולל את כל התחמושת והמילואים וכל הסיפור הזה. זאת אומרת, מדובר כאן בעלויות אסטרונומיות.
לא, יותר מזה, גם הוסיפו, העריכו גם כמה חיילים יהרגו.
רגע, בואו נלך.
חשבתי עוד יותר טוב. אוקיי.
צעד. אז אוקיי. קודם כל יש מחיר כלכלי שהוא מאוד מאוד משמעותי. הוא יגדיל את הגירעון, הוא יפגע בדירוג האשראי, הוא יעשה כל מיני דברים, וכמובן יעלה את המיסים לישראלים, אנחנו נצטרך לממן את התענוג.
אנחנו זה, זה אנחנו.
זה אני ואתה.
זה יותר קצת לא כולם.
לא אתם המאזינים, רק אני ובוס.
אוקיי.
כל מי שמשלם מיסים במדינה.
לא, אני התכוונתי, אתה יודע, במשפט המפורסם של ליברמן, שליש מה, אתה מכיר את זה? שליש משלם מיסים, שליש עושה מילואים, שליש עובד.
אותו שליש ישלם יותר מיסים. אז זה דבר ראשון. דבר שני, זה באמת אחד החלקים הכואבים, הסיכוי שהחטופים ייצאו בחיים מהסיפור הזה הוא מאוד קטן. כן, אם אנחנו נכנסים לכיבוש עזה, יש איזו משמעויות מאוד מאוד ברורות לגבי הגורל של החטופים.
במשפט המפורסם לא מפקירים פצועים בשטח, מפקירים?
הדבר השלישי זה כמובן שיהיו קורבנות רבים בקרב חיילי צה"ל. אז יש לנו כאן מחיר...
רגע, נוסיף מחיר רביעי.
המחיר הדיפלומטי, יש מחיר דיפלומטי.
זה מהותי לחלוטין.
אז את יודע, אנחנו כבר בבירה
עמיקה. תומר, אנחנו כזה בור.
בדיוק, אנחנו כבר במקום כל כך נמוך.
אני חושב שאפשר עוד לרדת.
כן, צריך לחפור חזק, אבל אפשר עוד לרדת.
אני חושב שאפשר עוד לרדת,
ואנחנו עושים עבודה יפה. לבור הזה יש עוד תחתית, אבל אנחנו קרובים לשם.
כן, כן, עושים עבודה יפה.
בקיצור, המחירים הם עצומים משמעותיים, והם גם הסבירות שמתממשו הוא מאוד גבוה. לעומת זאת, הסיכוי...
הסבירות שהנזקים יתממשו היא מאוד גבוהה במידה ונעשה את זה. נכון. אוקיי, הבנתי אותך עכשיו.
לעומת זאת, הסיכוי שנגיע לרגע הזה של הניצחון המוחלט, שחמאס ייצאו עם דגלים לבנים, שנוכל להכריז...
בתחתונים ככה.
שנוכל להכריז שזהו. אין יותר חמאס ונגמרה מלחמה. הסיכוי שזה יקרה הוא... בוא לא נגיד אפסי, כדי נטל לזה עדיין איזשהו צ'אנס, אבל הוא מאוד מאוד קלוש. אז יש לנו כאן מצד אחד, אם שוב, מתנתחים את זה לוגית, יש לנו מצד אחד מחיר מאוד מאוד גבוה, מצד שני סיכוי לרווח מאוד מאוד קטן, זאת בוא נגיד שאם היינו משקיעים, לא היינו הולכים על ההשקעה הזאת, נכון? זה לא נשמע כמו משהו שכדאי להשקיע בו.
כן.
ולכן השאלה האם הממשלה הזאת היא מופרעת לגמרי, או שהיא עושה משהו אחר. אני רוצה להציע אופציה, שאולי עושה משהו אחר, וגם זה איזשהו אימור, אבל הוא לפחות אימור שיש לו יותר היגיון.
זה גלעד אופטימי. כן, לפי החיוך שלך. אוקיי, גלעד אופטימי.
אני מקווה שמה שאנחנו עושים,
כן.
זה, קודם כל צריך להבין שהנקודה שאנחנו נמצאים בה כרגע, נקודת הזמן הנוכחית, היא נקודה שבה חמאס מרגיש שהאדם חוזר לו לסומק, חוזר לו לחיים, אדם זורם בעורקים, חמאס על הגובה, כן?
נכון.
גם יותר פגיעה בחיילי צהל, גם כל הנושא של הרעב בעזה משחק לטובתו.
ברור.
כן, הוא גורף רווחים משמעותיים. ואנחנו עוד נגיע לסיפור של ההכרזה על מדינה פלסטינית שבדרך, אבל יש לו הרבה מאוד רווחים מכל מיני כיוונים. ולכן...
שאנחנו, סליחה גלעד, שאנחנו הענקנו לו מתנה, זה לא יאומן.
בסדר, אבל נכון, אבל כך הוא מרגיש כרגע.
אוקיי.
וזה אומר שהוא ניגש למסע ומתן ממקום אחר, ממקום שמאוד קשה להגיע איתו לאיזשהן הבנות, כי כשאתה מרגיש חזק, אז אתה מתפשר פחות. ואז אולי, כאן אני נותן איזשהו קרדיט לממשלת ישראל, שאולי עושה משהו שהוא הגיוני, אולי המטרה של כל ההכרזות על כיבוש עזה, זה לשחק צ'יקן, כן? לשחק איזשהו משחק של בוא נראה מי מצמץ ראשון. אז כנראה שיהיה איזשהו מהלך, זה לא שלא יהיה כלום, אבל המטרה בעצם היא יותר להפחיד וליצור רושם כאילו שאנחנו רציניים, כדי לגרום לצד השני להתקפל, מאשר באמת ללכת עד הסוף. עכשיו, למה אני אומר את זה?
כן.
אני אומר את זה בגלל שללכת עד הסוף, פשוט באופן ברור, לא הגיוני. זה לא מעשה שהוא הגיוני. לא דיברנו
בכלל... וזה עצר את הממשלה שלך מתישהו? יש לי שאלה, גלעד, יש לי שאלה. לא להכניס גרגר של אוכל לעזה, אתה חשפת. שבעה שבועות, כמה זה הזמן? לא העברנו גרגר של אוכל. יש איזשהו היגיון בזה? זה יגרום לעם למרוד בחמאס, כשאנחנו מריבים אותנו באמת.
כן, לא, זה היה מעשה...
אנחנו משלם דורות על הטמטום הזה.
ואנחנו משלמים על זה, ואין ספק שזה היה מעשה עיוור.
אז אתה אומר שהממשלה הזאת תעשה משהו הגיוני?
אני אומר שבואו נבחן את האופציה הזאת.
לא, אני אומר אופציה רביעית, יכול להיות שהם הלכו על זה כי הם רצו ללכת על זה, ועכשיו, כרגיל, כמו זה שעושה אלף טעויות, ובסוף זה מסתדר, בגלל הלחץ, נגיד, לחצנו על זה, ואתה יודע,
כאילו... תראה, אם זה יקרה, לא אכפת לי אם זה מתוכנן מראש, או שזה קרה במקרה, זה לא מעניין אותי.
אני איתך, אם נרד מזה, זה מאוד ישמח אותי.
אם אנחנו נצליח באיזשהו אופן לא להגיע למצב שאנחנו נכנסים לתוך העיר עזה...
כן, קיבלתי.
הלוחמה בעיר עזה גם היא לוחמה מאוד מאוד קשה. זה הולך להיות משהו מאוד שונה ממה שראינו עד עכשיו. מדובר בעיר.
אני יודע.
יש שם בתים רבי קומות. זה לא כל כך קל להסתובב שם ולטהר.
הייתי שם. לא יצא לך לשרת בעזה?
כן, כן.
אתה זוכר, זה עיר מטורפת. אני זוכר שמסתכלים עליך מלמעלה.
הייתי שבת אחד שם, אז לא יותר מדי, אבל כן.
יצא לי להיות שם חצי שנה. הם מסתכלים עליך מלמעלה, מהגגות שאתה בפנים, במבצר הקטן שהיה לצבא.
כמובן שגם האסון ההומניטרי שהולך ומתפתח שם יחמיר, בגלל שבתוך אזור לוחמה יותר קשה להעביר...
ואנחנו נגרש את האזרחים משם, והם לא יעברו וכן יעברו.
אוקיי, אז כאן, מה בעצם הרעיון? הרעיון, כפי שמציגים אותו, זה שוב... לגרש את האזרחים דרומה, שוב להכריז על ציר נצרים
סלע קיומנו.
לא סלע קיומנו, כבעצם אזור בידוק, שבו רק מי שלא חמאסניק יוכל לעבור דרומה.
כן. נקז הם קוראים לזה, אני חושב.
יישארו בצפון הרצועה רק חמאסניקים, ואז מי שנחסל שם בעצם יהיה חמאסניק. עכשיו, מה הבעיה? זאת תוכנית, אגב, שאחד ההוגים שלה הוא אלוף במיל גיורא איילנד, שהסביר השבוע מדוע יישום היום שונה מאוד ממה שהוא הציע בעבר.
אני רוצה רגע לעצור אותך לפני שתמשיך. יש דבר בלתי נסבל בעיניי, והוא עמית סגליזם. לקחת אנשים שאמרו משהו בשמונה באוקטובר, ואז אגיד, אם אמרת את זה עכשיו, למה עכשיו אתה לא? זה כי המציאות של השמונה באוקטובר הייתה שונה מהמציאות של היום. שנה ושנתיים אחר כך.
במה המציאות שונה.
אוקיי.
כאשר גיאור איינד הציע את התוכנית הזאת לפני כשנה, בצפון הרצועה, אחרי שגירשנו בעצם את רוב התושבים שם, בצפון הרצועה היו כ-300 אלף פלסטינים. אוקיי? ואז, אם אתה... מסנן את רובם החוצה, ומשאיר רק את הלוחמים, זה משהו שהוא מבחינה יישומית, הוא מעשי. כן, אפשר לעשות את זה.
איכשהו.
היום, בגלל, לטענתו, היום, בגלל הפסקת האש שהייתה, חזרו לרצועה מעל 500,000, יש היום כמעט מיליון אנשים בעיר עזה ובסביבותיה.
כאילו, בעיר עזה רבתי.
בעיר עזה רבתי. זאת אומרת ש...
מיליון איש.
מיליון איש. זאת אומרת שלהעביר... מיליון איש עכשיו דרום, זה סיפור אחר לגמרי.
איך אפשר להעביר מיליון איש דרך נקז? מה, אחד-אחד תעשה להם טיט-טיט-טיט עם המגנומטר?
אני לא יודע, אבל זה סיפור אחר, זה לא אותו אירוע. זה לא אותו אירוע, זה לא אותו מעמד, זה לא אותו זמן.
עכשיו יש שאלה אליך. אם אלה שהעברת, אף אחד מהם לא חמאסניק, אבל... סליחה, אבל בעקבות הגירוש מתעוררים בהם יצרי החמאסניקיות, כשהם רואים חייל צהל יורה וזה, כשהחייל עושה את זה בשביל להגן על עצמו, אני איתו, אז מה עשית בזה? אתה לא יכול לגדוע...
לא, אז כאן אתה שואל שאלה מעניינת לגבי מה הופך מישהו להיות חמאסניק, מה המוטיבציה.
זה הנשק ביד או המוטיבציה?
לא, תראה, אז נכון שהעניין הוא דינמי, זאת אומרת, אם אתה מצבן אנשים מספיק, אז אתה עלול להפוך אותם לחמאסניקים, אבל דווקא מה שקורה ברצועה, באופן כללי לפחות, וכאן אני אומר את זה בזהירות, כי... זה מתבסס הסקרים שמאוד בעייתי לבצע סקרים בעזה כרגע, אבל עדיין, גם בסקרים וגם בניתוחים של...
הרי כבר ראינו בסיטואציה שהסקר שהאמנו לו ואז לא האמנו לו, אתה זוכר?
זה סיפור אחר. גם בניתוחי רשת שמשפיענים, גם בכל המומחים השונים לחברה הפלסטינית, די תמימי דעים לגבי זה שיש בחברה הפלסטינית בעזה, יש התמרמרות רבה, לגבי חמאס, והתקוממות נגד חמאס, בעוד שהתקשורת הבינלאומית תולה את הרעב רק בישראל, כן. באז התושבים יודעים שהרעב הוא במידה רבה בגלל הביזה של האספקה, הם יודעים שזה מגיע של חמאס. שחמאס שומרים את האספקה אצלם, זאת אומרת, יש להם בטן מלאה או בטן ריקה לגבי חמאס.
אין לי ספק שיש להם בטן מלאה לחמאס, אבל אתה לא יכול להגיד לי שעזתי שרואה מה קורה עכשיו, אין לו גם בטן מלאה עליי. מה, הוא יזרוק עליי אורז וזה שאני אבוא לשם? ויגיד, טוב ששחררת אותנו, תודה, בועז?
לא. זה מראש הוא לא אהב אותך.
נכון.
אנחנו יודעים שאחרי השבעה באוקטובר, התמיכה בפעולה, במתקפה, הייתה מאוד גבוהה בעזה. היא עדיין, צריך להגיד, מאוד גבוהה באיוש.
אוקיי.
זאת אומרת, כאן ההבחנה בין שני האזורים האלה היא מעניינת. כן. בעוד שאנחנו רואים בעזה איזשהו, מה שהייתי קורא לו, תסכול מתוקפנות. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה.
אוקיי.
בעוד שבעזה אנחנו רואים שהמחיר המאוד גבוה שמשלמים על השבעה באוקטובר גורם לזה ש... לחלקם יש יותר פקפוקים לגבי החוכמה שבפעולה הזאת, באיוש לא רואים את זה. זאת אומרת, באיוש רואים תמיכה מאוד. אם היו בחירות דמוקרטיות באיוש, חמאס היה בשלטון.
שמחה וססון, אמרת שאתה אופטימי היום.
כן, זאת המציאות, מה לעשות.
אוקיי, אבל אני מנסה להבין, אני חוזר לשאלה מה הופך חמאסניק. זאת אומרת, אני מבין את הרעיון שאתה מונע... אתה יודע מה? אני חוזר בי. אין אפשרות גם בעזרת נקז, יהיה טוב ביותר בעולם למנוע מעבר נשק מצד לצד. נו, מה תעשה?
תראה, זה עניין טכני, אני לא חושב שאנחנו צריכים להיכנס לשם. אני חושב שהתוכנית הזאת...
אבל בטח אתה לא יכול להעביר אידיאולוגיה בין אנשים ש...
התוכנית הזאת הייתה יישומית בעבר, היא לא ישימה כרגע, שזה שוב, מתוך הנחה שמה שאנחנו רואים עכשיו ידוע, לפחות לאותם חברי ממשלה שיש להם IQ סביר, ונתניהו לא איש טיפש, כן?
לא.
אפשר להגיד עליו הרבה דברים, הוא לא טיפש.
לא.
קשה מאוד להאמין שהם הולכים בעיניים פקוחות לתוך הדבר הזה שהוא מלכודת. חמאס היו שמחים מאוד אם הם ייכנסו לשם.
או, אם הם חמאס ישמחו שניכנס לשם, למה אתה חושב שזה יכול ללחוץ על חמאס? למה זה ילחוץ על חמאס? תעזור לי להבין.
אוקיי. אני חושב שאם לא ניכנס לשם, אלא נעשה איזושהי פעולה אחרת שתקטר אותם, שתפגע ביכולת שלהם לפעול, זה כן יכול להפעיל לחץ על חמאס. אבל אם ניכנס לשם, ברור שאנחנו ניכנס כמו
ברווזים למטווח. אז למה שהם התגמשו? הם שומעים עכשיו מתנה. בוא נראה, מה יקרה אם ניכנס לעזה?
לא, יש בזה משהו.
מה הכי גרוע שיקרה לפלסטינים? ימותו פלסטינים, חגיגה לעזה, חגיגה לחמאס. ימותו ילדים רעבים, עוד יותר חגיגה לחמאס. להפך, רק תן לנו יותר מצלמות לצלם את הילדים המתים. לא, יראו אמהות וילדים עוברים דרך מחסומים של צה"ל. תענוג, למה אי אפשר 24-7 אח גדול? אנחנו רק אוכלים אותה.
שמעתי את אייל חולת המדבר, הוא היה ראש המלל לפני צחי הנגבי, מדבר על בעצם המצב של חמאס בעזה. אז הוא אומר, מצד אחד צריך להבין שלא הייתה אף מלחמה בין ישראל למדינה אחרת, לארגון אחר, עם קטישה כל כך מוחלטת של היכולות כמו של קטישה של חמאס. זאת אומרת, חמאס מבחינה צבאית זה ארגון שהוא גמור כמעט לגמרי. אף פעם לא הגענו לרמה כזאת של לחסל ארגון. זה לא אותו ארגון טרור שהיה בשבעה באוקטובר. הוא לא מסוגל היום לבצע בדברי חולת השבעה באוקטובר. אז מהבחינה הזאת, כבר לפני שנה פחות או יותר, סיימנו, הגענו ליעד הזה של חיסול היכולות הצבאיות של חמאס. גם אם היום יש איזשהם יכולות בתוך העיר עזה, כן. הדלטה, זאת אומרת הרווח של להיכנס לשם מאוד קטן, אז תהרוג עוד כמה חמאסניקים.
ושוב אני אומר, למה לחמאס יש לי לחץ מזה?
אתה צודק.
ביבי אומר להם, קחו מתנה, מה אתה היית אומר אם היית חמאסניק? תודה.
בואו, כן.
אפשר רק בבקשה מצלמות שיצלמו אתכם עושים את זה מבוקר עד ערב, שאני אוכל עוד יותר לדפוק את גלעד, שאף אחד לא יהיה מוכן לשתף איתו פעולה בשום דבר בחיים.
טוב, אז שמעת את השטיח מדחל התיאוריה יותר אופטימית.
סליחה.
נשארנו פסימית. תראה, גם לגבי התיאוריה האופטימית, כמובן שגם חמאס, מבינים את העניין, זאת אומרת, הם מבינים איזה מחיר אנחנו הולכים לשלם, הם מבינים, הם יודעים שאנחנו יודעים את המחיר הזה, אז היכולת שזה באמת להשפיע עליהם היא כנראה קטנה, אבל טוב, הרגת את התקווה מעטה שהייתה לי, תודה.
חלילה, אבל עכשיו מילה אחת לצחי הנגבי. אתה יכול להסביר לי מאיפה צמח לדג הרכיחה הזה חוט שדרה?
למה אתה חושב שיש לו חוט שדרה?
הוא הודיע בתור ראש המלל שהוא מתנגד לכיבוש עזה.
אוקיי, זה באמת מפתיע. אבל תראה, העניין הזה שכיבוש עזה הוא כל כך לא הגיוני, מכל בחינה
שהיא. אתה אומר זה כבר...
לא, אין...
שאפילו לג'לפיש יכול לסמוך.
גם אחד הדברים שהם מאוד חמורים שצריך לדבר עליהם, זה המתיחות המאוד פומבית בין זמיר, בין רמטכ"ל לבין נתניהו.
אז בחלק הבא...
לצאת למלחמה, כשהרמטכ"ל שלך אומר, זה רעיון לא טוב... מה זה משדר לחיילים? איך חייל יכול בעצם לסכן את חייו ולהיכנס לתוך המקום הנורא הזה, כשהרמטכ"ל שלו אומר לו, תשמע, זה מיותר, אנחנו לא צריכים לעשות את זה.
בחלק הבא אולי בכל זאת קצת נמשיך, וגם נדבר קצת על התגובות מסביב וכאלה, וגם נגיע, כמו שאמרת, להכרזה על הקמה מדינה פלסטינית, של כמה 130 מדינות, כמה אמרת?
174.
174 מדינות.
174 מדינות.
תענוג. אני עובר לשיר של גידיגוב, גם כי אנחנו נורא אוהבים את גידיגוב, וגם כי הייתה עצומה, אפשר להתווכח על מה שכתוב בה, אבל אי אפשר להתווכח שיש מעט אנשים שעמדו מאחורי המילה שלהם ונשארו דבקים בה, בין אם מסכימים אליה ו-100% ובין אם לא, יש כאלה שמיד ברחו. גידיגוב הוא מאלה שנשארו עם עמדתו, והנה אנחנו בשיר הראשון שלו היום.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
החמוצים, המערכת הפוליטית על שפת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
היי גלעד.
שלום בועז.
שלום, אני לא שומע אותך.
אני לא שומע את עצמי גם.
עכשיו אתה שומע את עצמך?
סוף סוף.
אין מה לומר. מי זה האיש הזה מאחורי הקונסולה המוזר הזה? זה אני. גלעד.
כן, בועז.
בוא נדבר קצת על... אתה רוצה לדבר על העצומה הזאת? אתה מוכן לדבר עליה או אתה רוצה...
לא.
טוב.
זה פחות מעניין. בוא נדבר על משהו שהוא הרבה יותר...
אתה תרשה לי אחר כך להגיד על זה מילה. אין בעיה. אתה רוצה לדבר על 174 מדינות.
כן, אני רוצה לדבר על זה ש-174 מדינות החליטו להכיר במדינה פלסטינית.
אני חייב לשאול אותך שאלה. כן. בדיוק. אני אמרתי לך את זה גם קודם כשהיינו אופליין. אני לא מצליח להבין ואני נורא מנסה להבין בעצמי. זה קצת מזכיר לי את המתח שאני נמצא בו. בארץ אני תומך לחלוטין בכך שבסוף יהיה פתרון מדיני. ששתי מדינות.
נכון.
בעולם שמישהו צועק לי פרי פלסטיין, אני אומר אנטישמי, עם הלב, אני בורח.
כן.
בארץ, אתה יודע, אתה תראה את כל הביביסטים עם סיכת חטופים, בעולם אתה תראה את הביביסטים עם סיכת חטופים, בארץ אתה רואה ביביסטים שורפים שלטי חטופים. זאת אומרת, מרגיש לי פה... קשה לי להבין מה המשמעות של הדבר הזה, ולצורך כך התכנסנו, גילד.
אתה מזכיר, בדברים שאתה אומר, טור מאוד 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 יפה, שכתבה מישהי שאני תמיד נהנה מהטורי דעה שלה.
קדימה.
פרופסור אבה אילוז.
יפה, מעניין, שם הלכת.
סוציולוגית מאוד מעניינת. פעם ראשונה ששמעתי אותה היה לפני 25 שנה, בכנס בחיפה, שנקרא פסיכולוגיה בשנות ה-2000. זה היה כנס, לא, מה שהיה, אני אגיד לך מה היה מצחיק בכנס הזה. מה שהיה מצחיק בכנס הזה זה שזה היה כנס בינלאומי שהזמינו כל מיני אורחים מרחבי העולם.
אוקיי. Okay.
אבל לא שמו לב שבאותם תאריכים יש עוד איזה 3-4 כנסים ישראלים, ואז מה שקרה זה שאף אחד לא הופיע לכנס.
גדול.
זאת אומרת, אתה הרצית מול אולם שלפעמים היו בו 2-3 אנשים.
אוקיי. Okay.
אביבה אילוז הייתה אחת כזאת שהרצתה שם.
אחת מאלה שישבו בקהל?
לא, היא הייתה בפאנל, שהיו יותר אנשים בפאנל מבקהל, אבל הדברים שנאמרו היו באמת מעניינים, ואז כזה סימנתי אותה ואמרתי, צריך להקשיב לאישה הזאת.
אוקיי.
אז השבוע היא כתבה טור של מה עושה אינטלקטואלית יהודיה בתקופה הזאת.
ראיתי את זה, כן, כן, ראיתי את זה, כן.
שזה בדיוק המתח הזה, שמצד אחד להיות ביקורתי כלפי מה שהממשלה עושה, ומצד שני להתמודד עם השנאה והאנטישמיות בעולם, ואיזשהו לאזן בין הדברים האלה,
ניסחנו את זה ביחד.
ולחיות בדואליות הזאת.
ניסחנו בדרך, להילחם בממשלה כאילו אין אנטישמית בעולם, להילחם באנטישמית בעולם כאילו אין ממשלה.
כן, משהו כזה.
לא, יותר טוב, אמרת, להילחם בממשלה ששונאת אותנו כאילו אין עולם, להילחם בעולם ששונא אותנו כאילו אין ממשלה.
נכון, בדיוק.
כן.
כן, אז אנחנו בתוך הדואליות הזאת, וזה מביא אותנו באמת להחלטה על הקמת מדינה פלסטינית.
אותנו? אני החלטתי?
אתה החלטת.
תודה, איזה כיף.
כן, אז מצד אחד אני צריך להגיד, שאני אחד מצוות המנהל של פרויקט שנקרא תמרור, שאחת המטרות שלו, שלא ציינתי את זה אף פעם.
אתה יודע מה קרה? זו התוכנית הראשונה שלא ציינת את זה בחמש דקות הראשונות, אז הנה עכשיו. תמרור גיאוקרטוגרפיה.
לא.
לא?
תמרור פוליטוגרפיה.
פוליטוגרפיה. אה, יום אחד אני אצליח. נו כן, גלעד.
ואחת המטרות המשמעותיות של תמרור זה בעצם להציע דרך מבוססת נתונים להגיע להיפרדות מהפלסטינים. להגיע לאיזושהי הפרדה שתוביל בסופו של דבר לשתי מדינות. אז מצד אחד אני תומך ברעיון באופן בסיסי. אבל ההכרזה הזאת היא איום דווקא על מה שאני מאמין בו. למה איום? למה אתה חושב שאיום?
מעניין. זאת אומרת, אתה אומר, אני בעד שבסוף תהיה מדינה פלסטינית, וזה שעכשיו מכריזים מדינה פלסטינית, יחיק את זה שבסוף תהיה מדינה פלסטינית.
זה לא רק עכשיו, אז בוא תסביר. איך זה נעשה.
אז תסביר.
אוקיי? אז קודם כל, הסיבה שאנחנו הגענו למקום הזה, היא מתוך תסכול מאוד מאוד גדול של אומות העולם בישראל, ותחושה שאין עם מי לדבר. זאת אומרת, אם עד עכשיו, בכל משבר שהיה עם ישראל, הייתה תחושה שאפשר לדבר עם ישראל, אפשר להגיע איזשהם הבנות, אפשר להגיע לפשרות. העולם מרגיש שהדלת סגורה, שאין עם מי לדבר בירושלים.
מילוסוויץ'. נהיינו מילוסוויץ'.
ושצריך לפעול באופן חיצוני. אנחנו קרובים לשם.
בוא נגיד את זה. אנחנו כפסע, בסדר, כפסע.
לא, אנחנו עוד לא שם. בוא,
כפסע. אנחנו כפסע מיליון דרום אפריקה ומילוסוביץ'.
נאטו עדיין לא מפציצים פה, אז כן, אז זה, אנחנו לא שם.
אבל... נאטו הפציצה בדרום אפריקה? בוא,
לא, אנחנו... אמרת מילוסוביץ'.
אין בעיה, כן. אנחנו לא רחוקים מלהיות בנקודה הזאת, שבה העולם אומר, הבנו, אתם הכי גרועים שיש בעולם, ואנחנו נכפה עליכם את מה שאנחנו
כן.
רוצים.
זאת אומרת שזה כישלון קולוסלי של מדיניות החוץ של ישראל. כן? זה שלא הצלחנו למנוע
להיות?
את זה דרך דין ודברים עם ראשי המדינות האלה,
אבל,
זה
כישלון. אבל איך זה יכול להיות שנכשלנו? שמנו שם באמת גם את גלית איסיטל, אטרביאן, גם לפני זה, עכשיו, סליחה, גדעון סער.
נכון. תראה,
בלפניו גדעון, מי היה שר החוץ? תזכיר
גדעון,
לי.
גדעון סער, היית מצפה, שאולי ידע לעשות
אין,
משהו.
אין, זה לא יומן, זה השמדת ערך שלא תאמן.
זה השמדת ערך מוחלטת.
לא,
שזה מחזיר אותנו תזכר, לנקודה.
תזכר, אבל הוא היה שר משפטים לא רע בכלל.
כן, כן, לכן, גדעון שר הוא לא טיפש בכלל.
זה
הוא
לא יומן.
מישהו, הוא לא מישהו שלא מסוגל לעשות עבודה יותר טובה, אבל יש כאן מדיניות כללית שגורמת לכך, כן, גם, הוא גם שותף לכמובן, אבל זה לא המדיניות שלו.
הוא גם העולם לא קם, הוא לא קם ואמר עכשיו אל תיכנסו, אני שר החוץ אומר לכם, ההצהרה על כיבוש עזה, יש תפקידי כשר החוץ, להגיד לכם זה המחיר שלה, זה לא, הוא לא כלום, נו באמת.
הוא לא עושה שום דבר, וזה מחזיר אותנו לשאלה ששאלנו מקודם, האם המדינה, האם הממשלה הזאת היא משוגעת לגמרי, או שיש איזשהו היגיון בתפקוד שלו, וזה דווקא מרמז על זה שירדנו מהפסים לגמרי. ברור לגמרי שישראל בלי קשר עם המדינות שהן הידידות החזקות ביותר שלנו, כן, את בריטניה, צרפת, גרמניה,
גרמניה, גלעד, איבדנו את גרמניה. אתה יודע כמה קשה לאבד את גרמניה? אתה יצא לך לדבר עם אנשים שמתעסקים עם פוליטיקה גרמנית? אנחנו טבו של הפוליטיקה הגרמנית.
לגמרי.
באמת, זה מטורף עד כמה אנחנו טבו. גם בזה הצלחנו לפגוע?
כן.
מה יהיה פה?
אז אוקיי, אז בואו נדבר על מה זה עושה. קודם כל, זה נובע מכישלון דיפלומטי של ישראל, ללא ספק. אבל מה היו ההשלכות של זה? מה בעצם המשמעות של ההכרזה?
אוקיי, עכשיו עוד יותר רע ועוד יותר רע. נו, כן.
קודם כל, יש הבדל באיך שהמדינות השונות מתנות את ההכרה של המדינה הפלסטינית. יש כאלה שפשוט מכירות במדינה הפלסטינית, זה הרוב. יש כמה, צרפת, גרמניה, בריטניה, לא צרפת, סליחה, גרמניה, בריטניה, ואני חושב שאוסטרליה, מתנות את הקמה של המדינה הפלסטינית, בזה שהמדינה תהיה מפורזת, בפירוק חמאס, כן, בזה שחמאס לא יהיה מורה בשלטון, וכל מיני דברים מהסוג הזה.
אוקיי.
זאת אומרת, כן יש איזושהי התנאיה, אבל גם כאן צריך להגיד שהתנאיה היא מילים מהפה לחוץ. למה היא מילים מהפה לחוץ?
תסביר.
כי הם יכירו בחודש הבא, במיליה של האום, הם יכירו במדינה פלסטינית, בלי שמישהו יתחייב.
מה ההשלכות של זה שזה יקרה? תסביר לי.
אוקיי, מה ההשלכות? זה בעיקר סימבולי.
אוקיי.
צריך להגיד, וזה מאוד משמעותי. זאת אומרת שמכירים במדינה שהיא לא קיימת.
אוקיי. זה המדינה היחידה שלא קיימת שמכירים בה?
כן.
אז רק אנחנו?
רק אנחנו.
אין קורדים, אין יזידים, אין טיבט, אין כלום, רק אנחנו?
כן. תראה, הפלסטינים היה להם עד עכשיו מעמד, למשל, שמשקיף.
נכון, נכון.
כן? שזה לא הכרה של מדינה, זה הכרה של ישות כלשהי.
כן, כן.
ועכשיו יכול להיות שהם יקבלו הכרה של מדינה, כי הם יישבו ליד השולחן.
ואין נושא של ארצות הברית יכולה להטיל וטו, זה לא מה...
אני לא, לגבי האום יכול להיות שיכולה להטיל וטו, אבל זאת תהיה מדינה מוכרת, זאת תהיה מדינה שהיא קיבלה הכרה. יש לזה משמעויות מבחינת המדיניות של ישראל בשטחים, ואיך העולם יגיב לזה. זאת אומרת שישראל עושה כך או אחרת, מקימה יישובים, מתנחלויות, אלימות של מתנחלים וכולי, בשטח שהוא כבוש, זה סיפור אחד. בשטח שהוא...
של מדינה אחרת.
של מדינה אחרת, זה סיפור אחר.
זה נהיה רוסיה.
אם כי...
זה נהיה רוסיה שתוקפת את אוקראינה.
אם כי, צריך להגיד, שכולם יכירו במדינה פלסטינית, אבל אף אחד לא יגדיר את הגבולות שלה. זאת אומרת, אף אחד לא אומר איפה המדינה הפלסטינית הזאת תתקיים.
הבנתי.
אולי בכלל צריכה להיות בריביירה הצרפתית, אולי... תהיה, כן, באיזשהו מקום, אולי באוסטרליה, ערבות אוסטרליה. אנחנו, אין הגדרה של איפה המדינה הזאת קיימת. יש לזה כנראה השלכות גם לגבי בית המשפט הבינלאומי.
תסביר.
זאת אומרת, ברגע שזאת מדינה מוכרת, אז כל פעולה של ישראל תתאפס, או יכולה להתאפס, כפעולה של מדינה אחת נגד מדינה לגיטימית, רשמית, אחרת. אז יש לזה כל מיני השלכות שהן דיפלומטיות,
אוקיי.
שהן חוקיות.
אוקיי, זה כבר לא התקפה על ארגון טרור, אלא פגיעה במדינה.
או על אוכלוסייה כבושה, זה כבר לא התקפה על אוכלוסייה כבושה. בקיצור, משהו ישתנה, ואנחנו עוד נראה איך, אבל איך זה ישפיע על הציבור הישראלי.
אוקיי.
וכאן אנחנו צריכים להבין...
כאן דווקא יש לא מעט מחקר.
כן, כאן אנחנו צריכים להבין שהצעד הזה עלול מאוד... לעשות בדיוק את ההפך, גם לישראלים וגם לפלסטינים, ממה שהמדינות האלה מתכוונות לעשות.
תסביר.
מבחינת ישראל, זה יכניס אותנו למה שנקרא מנטליות מצור. לא שאין לנו אותה כבר עכשיו, אבל זה רק יעצים ויעשה אמפליפיקציה של המנטליות הזאת.
ינקנו אותה משדי אימנו ושדי סבתותינו. אנחנו במצור תמיד.
אנחנו תמיד במצור, אבל...
עם לבדד ישכונת מסביב הגויים, בדיוק.
נכון. אם אין אני לי מי לי.
לגמרי, זה ממש, יש יותר אתוס יהודי מזה?
נכון, סינדרום מצדה, יש את כל מה שאתה רוצה.
כן.
כן, אז זה בעצם אומר שאנחנו נסתכל על העולם ונגיד, טוב, שוב גילינו שכולם שונאים אותנו.
איששנו, בעצם יותר מזה, אתה אומר, איששנו את מה שאנחנו תמיד חשבנו.
נכון, נכון. עכשיו זה, איששנו זה נקודה מאוד חשובה, כי המחקר על העצמי, בין אם זה עצמי אישי או קולקטיבי,
בדיוק,
מדבר בדיוק. על זה שמה שבעיקר מפעיל אותנו, זה אישוש של העצמי, ולא שינוי חיובי בהכרח של העצמי.
אתה חייב עכשיו כלומר, לעצור ולתת דקה למי שלא עשה כן. תואר ראשון, כן.
כלומר, אם ניקח את הדוגמה האישית, כן? אם נניח אתה בועז, כן?
זה אני.
ואתה רגיל לזה, שכשאתה מגיע פעם בשבוע לחמוצים, אז אני צועק עליך ויורד עליך, זה מאשש את העצמי שלך, ככה אתה רגיל, ככה אתה רגיל, כן? אתה אוהב את זה, אתה לא מודע,
אתה לא יכול בלי זה, אוקיי.
אבל אם פתאום אני אתחיל להחמיא לך, כמו שהתחלתי בתחילת השידור הזה, זה יגרום לך לאי נוחות רבה, כי אתה תרגיש שזה לא אתה, שמשהו כאן מוזר,
לא.
ואתה תחפש את המקום הנוח הזה שמוכר לך יותר.
לא, יותר מזה, אני אפילו אקח את המטאפורה המאוד גרועה שלך, ואמשיך אותה.
תודה.
בוודאי, אם אני רגיל שהעולם שונא אותי, ולפתע העולם אוהב אותי, אני צריך להפעיל מאמץ קוגניטיבי לאמץ עמדה אחרת, שאולי יש בה משהו מעניין ונחמד ונעים, אבל ברגע, בשנייה, שהעמדה הזאת מתעררת, אני חוזר למקום החם, גם אם הוא מקום רע, כן. ולא טוב ולא בריא לי,
לא רק,
אני אחזור עליו
לא
מיד.
הוא לא מקום חם, הוא מקום שיש לו היסטוריה מאוד ארוכה.
כן, כן.
אתה אומר, כמו אבותינו, ככה אנחנו בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. כן, זאת אומרת, אנחנו נכנס נכנסים למקום הזה שהוא גם היסטורית מרגיש לנו מאוד מחובר, והוא גם ככה אנחנו תופסים את עצמנו.
אז בוא נפרגן רק לעמיתנו, פרופסור גיא דורון, שיש לו עכשיו תיאוריה ארוכה שלא עכשיו ננסה לקצר אותה, ודבר על כך שאנשים מחפשים לחזור אל דפוסים שהם רגילים להם, גם אם הם דפוסים לא נכונים פסיכולוגית להם, גם אם הם מאוד מסוכנים להם, אתה כבר רגיל לזה, אתה כבר יודע איך, אתה כבר יודע שיש לך את החרדה הזאת, וטוב לך איתה, ואתה חי איתה, לגרום לבדם לשחרר את החרדה, לוותר עליה, זה תהליך מאוד כואב וקשה, גם אם בסופו יהיה לאדם טוב יותר וקל יותר, אבל אני נאחז בה, כי בה אני רגיל, ובה נוח לי. אוקיי?
שהמנטליות מצור, גורמת לזה שהאוזניים נתאמות, העיניים נסגרות, אנחנו לא מקשיבים יותר לעולם, לא חשוב מה אומרים הגויים, חשוב מה עושים היהודים, וזה בעצם, כבר אנחנו רואים את זה בהתנהלות של ממשלת ישראל.
נכון.
מה שהגענו למקום הזה, מתוך המנטליות מצור הזאת, זה בא לידי ביטוי גם במחקר. ישר אחרי השבעה באוקטובר, עשיתי שני ניסויים, שאני חושב שאתה שותף אפילו לניסויים האלה.
איזה כיף.
זה לא יצא מהם כלום, אבל זה בגלל המנטליות מצור. זאת אומרת, מה שעשינו, חשפנו נבדקים ישראלים, מתגם יצג, לשלוש סוגים של
איומים,
של תגובות כלפי מה שקרה. תגובה אחת היא תגובה אמפתית, זה החיובי. תגובה אחת היא תגובה של ביקורת, אבל בוא נגיד ביקורת שהיא עניינית יחסית,
כן.
וקבוצה שלישית, אתם מדינת אפרטהייד, קולוניאליסטית, אוקיי. בלה בלה בלה, כל מיני דברים כאלה, ומדענו כל מיני מדדים שקשורים גם ליחס לעולם וגם לתגובה כלפי הפלסטינים, ומה שמצאנו זה כלום, לא היה שום אפקט. עכשיו,
חשוב לומר שבמחקרים שעשית לפני השבעה באוקטובר, אתה ראית לא פעם שכאשר אנשים אומרים לך, נותנים לך ביקורת עניינית, אתה מסוגל להתמודד איתה ולחשוב קדימה ולהציע אפילו פשרות. כאשר אומרים לך, אתה מניאק, אתה אומר, אני מניאק? אין בעיה, אז אני יותר מניאק.
נכון. אז זה באמת מה שמצאנו בעבר, אז העובדה שלא מצאנו שום דבר כאן, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הסבר, אבל בגלל שבשני מחקרים זה חזר על עצמו הכלום הזה, אז אנחנו מניחים שמה שקרה זה בעצם שוב, המצור הזה שאנחנו סוגרים את האוזניים, לא מעניין אותנו כבר מה אומרים בעולם, אנחנו עושים את מה שנראה לנו שהוא נכון.
אבל יותר מזה, אם באמת מה שאני רואה רק בטלוויזיה, זה את העולם, לא את מנהיג גרמניה, שאומר בצורה מאוד עניינית ומבוקרת, אני תומך בכם, אבל, אנחנו רואים כל היום את הפגנות חינם פלסטין, ואת אלה שאומרים, אתם רוצחי תינוקות ואוכלי ילדים, אז אם זה מה שאתם חושבים עליי, אז מה זה משנה מה שאני אעשה? אז אני אעשה מה שבא לי.
נכון. עכשיו, מה זה עושה לצד הפלסטיני? אז לנו, אותנו זה מכניס למצור מאוד ברור. חזק. וזה אומר שתחת מצור אנחנו לא נהיה מוכנים להתפשר, ולא נהיה מוכנים לעשות שוצאה לקראת שתי מדינות.
אוקיי, מה זה עושה לפלסטינים?
זה עושה משהו אחר. הפלסטינים שעד היום דרשו מהם משהו. אבל אתם רוצים שתי מדינות, אתם צריכים להשתנות, אתם צריכים לשנות את מערכת החינוך שלכם, אתם צריכים לשנות, אתם צריכים לפרק את חמאס, אתם צריכים שהשטחים יהיו מפורזים, אתם צריכים להכיר בישראל. אפילו הייתה דרישה, שאני חושב שהיא נכונה, דווקא של נתניהו, להכיר בישראל כמדינה יהודית. זאת אומרת, הם היו צריכים, אתם צריכים לוותר על כל הדברים שאתם לא מקבלים. זאת אומרת, קץ התביעות, חלק מהדברים שעלו במשאים ומתנים, זה קץ התביעות, קץ הדרישות, וקץ הסכסוך. כל זה בעצם לא נדרש עכשיו. כן, וגם אם הוא נדרש מהפה לחוץ, אף אחד לא צריך לחתום על שום דבר ולהתחייב על שום דבר. כלומר, הם מקבלים כאילו מדינה, בלי לתת שום דבר בתמורה, ומבחינת חמאס ותומכי חמאס, יש קו ישיר בין השבעה באוקטובר להישג הזה.
כן.
זאת אומרת, מבחינתם, הם אומרים, תראו איזה הישג.
אבל ניסיתם, הרשות ניסתה ביפה, ניסתה בטוב, ניסתה וניסתה. מה אם קיבלה? את אותו מתנחל שרצח שם מישהו ולא נגעו בו. אנחנו פעם אחת שחטנו, רצחנו, אנסנו, תראו מה קיבלנו.
נכון. וחמאס, צריך להגיד, מתנגד לפתרון שתי מדינות. אבל הוא מקבל כאן מדינה פלסטינית, בלי בכלל להתחייב לרגע שהוא צריך לאפשר את קיומה של ישראל, או להכיר בקיומה של ישראל. זאת אומרת,
אתה אומר, החוסר כאן גבולות מצד אחד משחק לטובתנו במאבק שלנו בתי המשפט, אבל גם משחק לטובת חמאס, בכך שהגבולות שלנו מהנהר עד הים.
החמאס יכול לרשום לעצמו כמה הישגים במלחמה הזאת. מעבר לתוצאות של של הטבח הנורא בשבעה באוקטובר, הוא יכול לרשום לעצמו את ההישג שישראל מצורת ומנודה בעולם. זה הישג מאוד 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 חשוב. הוא יכול לרשום לעצמו את ההישג של הכרה בזכותם של הפלסטינים, לא רק בזכותם, הכרה כן. זה לא הכרה בזכות, זה הכרה במדינה. ואלה הישגים שהיינו צריכים למנוע, אפשר היה למנוע אותם, לא צריך להגיע למצב הזה, ובאופן פרדוקסלי, שני הדברים האלה, גם החיזוק של האגו של חמאס, כן, של התחושה כן. של הניצחון של חמאס, ומנטליות המצור הישראלית, מרחיקים אותנו מאוד מפתרון שתי מדינות.
ושוב, אתה גורם לי לרגע לשחק את משחק הנדמה לי, שהוא כמובן לא אפשרי, שלו רק הייתה ממשלה שפויה טובה בשמונה באוקטובר, לא בשבעה באוקטובר, בשמונה באוקטובר, היינו היום במקום אחר לגמרי מהמקום שאנחנו נמצאים בו היום, שהוא באמת...
כן, בשמונה באוקטובר כל ממשלה הייתה עושה את מה שהממשלה...
לא, אבל אתה מבין מה אני מתכוון. כל התהליכים שהיו אחר כך, כל מה שעשינו אחר כך הוא קטסטרופלי, אבל...
לפני שנה אפשר היה כנראה לסגור את המלחמה הזאת עם הישגים לא רעים בכלל, ובלי כל ההישגים האלה לחמאס. חמאס היה יוצא בלי הישגים, כרגע יוצא עם הישגים.
ובכך שאנחנו הגענו לרגע הרע מאוד שבו שנינו מסכימים, וזה מפסיק לעניין את המאזינים, נעבור לעוד שיר של גידי גוב, סחתן אליך גידי, אנחנו אוהבים אותך.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
חמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
היי גלעד, אמרת לי שבחלק האחרון אתה רוצה לדבר על היועמ"שית, ואני מודה שאני נורא סקרן מה יש לך להגיד, שלא ישמע כמו שאני שומע בלי סוף, לכן אני דווקא בא לזה מלא סקרנות.
יופי, סקרנות זה דוגמה טובה.
אז אני חייב גילוי נאות, ביום ראשון עמדתי יחד עם עוד כמה אלפים בודדים של מפגינים ליד ביתה של היועמ"שית, וקראנו לה להיות חזקה וכו. כן,
כל הכבוד.
ממש, אני יודע.
אוקיי, אז
לא,
אנחנו...
לא, היה שבוע קשוח, אתה... היו הפגנות כמעט כל יום.
כן, אז אתה מודע לזה שהממשלה החליטה לפטר את היועמ"שית, נכון?
ומיד בגץ הוציא צו.
אוקיי, אז זה לא מיד, זה אתמול. כן, בגץ הוציא צו.
אוקיי. זה לא היה מיד?
צו ביניים ש... לא כך מיד. צו ביניים שמקפיא את הפיתורים שלה.
אפילו היה איזו אמירה נורא מעניינת של השר שאמר, מה אתם רוצים ממני? בשיטה הרגילה אני לא יכול לפטר אותה. נכון, או משהו כזה.
ומי...
לא מצאתי שר שיסכים.
מי השופט שהוציא את צו הביניים הזה?
תפתיע אותי. סולברג?
השופט סולברג.
כן, okay, אתה אפילו את זה ידעתי.
השופט סולברג הוא הסמן הימני של כן, בית המשפט, כן. הוא מתנחל.
כן.
עכשיו, אני מוכרח להגיד שאני מוצא בכך איזושהי
נחמה,
נחמה ותקווה.
אתה יודע אגיד... מה? זה מאוד משמעותי. אני חושב רגע על ההקבלה האמריקאית. אתה רואה שם כל פעם מחדש, גם בדברים הכי ביזרים שיש, יש לך הליכה ברורה של השופטים הרפובליקאים או לשופטים הדמוקרטיים, ולא משנה, גם בדברים שאתה אומר, נו באמת, די, עד כאן, החיתוך הוא מאוד ברור, נכון? זה 8-6 שם עכשיו, משהו כזה. כן,
יש מדי פעם מעברים, אבל מעט יחסית.
כן, גם כן. בדברים ממש כאילו outrageous. נכון. אתה אומר, לא יכול להיות, כן. ואתה אומר, כאן יש לך חיתוך מעניין. אוקיי.
כן. עכשיו, זה מצטרף להרבה מאוד מינויים אחרים של הממשלה, שקורה בהם, שקרה בעבר, או קוראים בהם דברים דומים. זאת אומרת, מה שממשלת ישראל מנסה לעשות כבר הרבה מאוד זמן, מה שנתניהו מנסה לעשות הרבה מאוד זמן, זה למנות את אנשי שלומו לתפקידים השונים, ואם זה לא נתניהו, אז זה אנשי ימין אחרים.
כן. לפעמים זה ממש שלמה, שלמה קראי.
כן. ונכון, והרבה פעמים זה לא עובד כמו שזה אמור לעבוד.
כן.
אם אנחנו ניקח את היועמ"ש הקודם.
נכון. אוקיי, הבנתי אותך.
כן.
אתה אומר, הוא לוקח את האנשים שלו,
הוא לוקח
שם אותם במקום, אתה מצפה שהם ימשיכו להתנהג כמו שלו, אבל קורה להם משהו בדרך.
אם ניקח את מפכ"ל המשטרה הקודם, את אלשך.
כן.
אם ניקח את הרמטכ"ל הנוכחי, את זמיר.
אבל שרה אמרה מראש שאסור למנות אותו. פשוט לא הקשיב לשרה, זה טעות.
כן, יכול להיות שזאת הטעות. אבל מה שאני מנסה להגיד,
כן.
זה שאני רוצה להגיד שני דברים.
אוקיי.
הדבר הראשון, זה שכל עוד ממנים אנשים שיש להם את האינטגריטי המקצועי והכישורים הבסיסיים לבצע את התפקיד,
כן.
הם עשויים להפתיע לטובה. זאת אומרת, השופט סולברג, כנראה לפני כל דבר אחר, הוא קודם כל שופט. הוא קודם כל איש מקצוע, ועושה את עבודתו נאמנה, גם אם הדעות שלו הן לא דעות שמקובלות לגמרי עליי ועליך. אותו הדבר לגבי אנשים כמו אלשך. אותו הדבר לגבי זמיר, שמאוד פחדנו מהכניסה שלו לתפקיד, והיום הוא נמצא בעימות ישיר עם ראש הממשלה. זאת אומרת, אתה לוקח מישהו כמו, ניקח את זמיר, אתה לוקח מישהו כמו זמיר, ואתה אומר, אני, הרצי הלוי, נראה מין רמטכ"ל נחנח כזה.
ציטטתי בהתחלה שלי, לא התקפי.
לא התקפי.
ממש זה המילה.
לא התקפי. כן. אנחנו רוצים לשנות את צה"ל.
רמטכ"ל התקפי.
הימין אומרים את זה הרבה שנים, שצריך את כל שדרת הפיקוד של צה"ל לשנות, הבחירה צריך לשנות. אז הנה, מביאים את זמיר. שהוא נראה כמו בולדוג עם סכין בין השיניים, ומה קורה בסוף? הוא גם מתנגד לממשלה, כי בסופו של דבר, הוא צריך להיות נאמן לתחושה המקצועית שלו, להערכה המקצועית שלו, לחוות הדעת המקצועית שלו, ולא, והנאמנות של רוב האנשים האלה היא למדינה ולא לנתניהו.
עד שזה יגיע למשל למפכ"ל הנוכחי, שהוא כבר הבין את הקטע.
יש מקרים שזה עובד.
או מה יקרה עם חברנו זיני שאמור להיות... זאת אומרת...
אבל זיני עוד לא מונח, חכה.
אתה אומר, עוד אולי יפתיע.
אז יש כאן כמה דברים. קודם כל, האנשים שממנים אותם, לפעמים מפתיעים לטובה.
אוקיי.
וגם אנחנו רואים שבית המשפט... יש לו כוח, גם אחרי כל ההפיכה המשפטית שנמצאת באמצע הדרך,
כן.
מצליחים, בינתיים זיני לא מונה.
נכון.
ובינתיים היועמ"שית לא פותרה.
אתה
אומר,
צודק.
בית המשפט מצליח לעצור הרבה מאוד דברים, יש לו כוח. גם בתוך המציאות הזאת, יש לו לא מעט כוח.
תסביר לי למה יש לו כוח, הרי מה הבעיה שלהם להגיד, נעשה מה שבא לנו? באמת אני שואל, בצורה גלויה.
מה הבעיה של מי, של הממשלה?
כן, נגיד, טוב, בסדר. הנה, מהיום, גלעד, אתה היועצת משפטית לממשלה, זה שגם היא מקבלת בשם, זה לא מעניין אותנו, יוכל לברבר, אתה היועצת
המשפטית. אז יש
ממש מוכנה לתפקיד.
נכון, אז יש אנשים כמו קארי שאומרים שזה בדיוק מה שצריך לעשות. אבל נתניהו כנראה מבין שלהכניס את ישראל למשבר חוקתי ממש, הוא כל הזמן הולך על הקצה של כמעט משבר חוקתי. להכניס את ישראל למשבר חוקתי ממש, זה כבר שינוי מוחלט של ה... זה כבר שינוי מוחלט, זה שינוי של המשטר. זה כבר ללכת את הצד הנוסף הזה שלא בטוח שהוא מוכן ללכת... אולי זה יקרה, אולי זה עוד יקרה, אבל אתה צודק שיום אחד יכול לבוא פשוט להגיד... אני ממנה וזה, הוא לא מתחשב במה שבית משפט אומר.
בבקשה, שתבוא המשטרה, שבוא הצבא, וימנע ממני להכניס עכשיו לרשות השבק את זיני. מהיום אתה ראש השבק?
כן.
שיצרו אותך בכניסה.
הבעיה היא...
כנס.
הבעיה היא שכדי שראש השבק יוכל לתפקד,
כן.
הוא צריך שכל אלה שמתחתיו יסכימו לשרת אותו, ולא את מדינת ישראל. וברגע שעוברים את הקו הזה... זאת אומרת שיש סכנה מאוד גדולה של התפרקות של מערכות ברגע שיש משבר חוקתי.
אוקיי.
זה לא מובן מאליו שכל מי שעובד בשבק, שכל הקצינים הבכירים בצבא, שכן, שכל האנשים שהם בעצם מחזיקים את המדינה הזאת, יסכימו לשתף פעולה.
אז צריך להחליף לאט לאט עוד אחד ועוד אחד, ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב, וכשכל נחליף את השכבה שמתחת לשכבה מצליח לעבוד.
מדי פעם כן מצליח.
כן.
זאת אומרת, היה פעם משרד, אולי אתה זוכר, שנקרא מבקר המדינה.
אוי, נו באמת.
וכל שנה כולם היו רועדים מפחד כן. מדוח מבקר המדינה, שבאמת היה מלא בפשלות ובכל
מיני
דברים.
אחרי ששמענו על איזה מכרז היא עשתה, באמת אישה, מאור הגולה, אתה מקבל 5 מיליון, אבל 2.5 אתה מעביר לי במזומן תמורת המשרה.
אין יותר מבקר מדינה, או יש דבר כזה, אבל בעצם המשרד הזה לא מתפקד כמשרד ביקורת המדינה. אז יש הצלחות לממשלה בדברים האלה, אבל בסך הכל המערכות מגלות איתנות מרשימה, וצריך גם לזכור את זה, צריך לזכור שלמרות כל מה שאנחנו, כל התקופה שאנחנו נמצאים בה, יש את זה. אני רוצה להגיד עוד משהו, וזה לגבי בית המשפט.
לא, עצור, אמירה אופטימית, אפשר, היינו החמוצים שלו.
כאן אני אגיד משהו שאולי קצת יותר שנוי במחלוקת לגבי בית המשפט. וזה שלמרות שחלק גדול מהמחאה נגד ההפיכה המשטרית, הוא נגד שינויים בבית המשפט, דווקא השינויים של הילד שקד, שהכניסה שופטים שמרנים, יכול להיות שזה אפילו לטובה. אני אגיד למה.
מגינים על הלגיטימציה של בית המשפט?
קודם כל הם מגינים על הלגיטימציה. כן, okay. שבית המשפט מגוון יותר, זה יותר טוב לכולם.
אוקיי. Okay.
זה לחשוב שבית המשפט צריך להיות כולו בדמותו של אהרון ברק, זה לא נכון. אי אפשר שכל השופטים יהיו ליברלים, שמאלנים, אשכנזים. זה פשוט לא יכול להיות.
לא חייבים את אשכנזים. מבחינתי ליברלים אני בעד, לא מעניין אותי. אכפת לי אשכנזים.
אני רק אומר שמבחינת שאר הציבור,
בכל צבע שיבוא רק שיהיו ליברלים.
כשהציבור מסתכל על בית המשפט, זה מה שהוא רואה.
אוקיי, פייר.
והשינוי, הגיוון של בית המשפט, צריך פחות להפחיד אותנו ממה שאנחנו פוחדים ממנו. טוב. דווקא הדוגמה של סולברג אתמול, היא דוגמה טובה
ויש גם, לזה ש... ויש ולפעמים, גם הרבה דוגמאות אחרות איומות שהיו עכשיו.
ולפעמים הפסיקות שלו לא
ימצאו. לא רק שסולברג, יש לך המון המון דוגמאות עכשיו על שופטים שהיא מינתה, שממש דיברו עליהם כמו אלה שאסרו על מפגינה להפגין, ואלה שאסרו לקרוא את השמות מתחת לביתו של השר. יש דוגמאות לפה ולפה.
יהיו החלטות שלא טוב.
אבל אתה אומר, אנחנו מקבלים לגיטימציה.
אם בסופו של דבר אנחנו נבין שמי שממונה לבית המשפט העליון, אלה שופטים מקצועיים, אלה אנשים ראויים מבחינת הידע שלהם, ההכרה האקדמית שלהם. כן, זאת אומרת, אלה אנשים שמסוגלים לעשות את התפקיד הזה מבחינת היכולות שלהם, אז גם אם אנחנו לא מסכימים עם כל הפסיקות וכל ההחלטות שלהם, יש ערך לזה שהם יהיו שם.
קיבלתי.
וזה נותן לגיטימציה לבית המשפט. ונותן לגיטימציה גם לאותם החלטות שאתה כן מסכים איתם, ובעיקר נותן לגיטימציה לעצמאות של בית המשפט שעליה צריך להילחם. פחות על ההרכב של השופטים ויותר על העצמאות של המערכת.
עכשיו אני אשאל לך שאלה. האם אני רוצה... זה קו, זה קו, זה קו שהולך איתך הרבה, הקו הזה. זה אותו קו שבגללו אתם דווקא כגוף תמרור גאו...
פוליטוגרפיה.
פוליטוגרפיה, אני לא אצליח את זה בחיים.
זה מאוד קשה, אני יודע.
אני לא...
לא, אבל אני אגיד לך, מה שזה אומר, זה מראה כמה אנחנו גרועים בקופי רייטינג. אם אנחנו הצלחנו למצוא שם ש... אפילו פרופסור לפסיכולוגיה קוגניטיבית ולשפה לא מסוגל לזכור, אז מה יגידו הזוגי הקיר?
דווקא שפה זה מאוד תחום מחקר שלי, כן. אז זה עולה עם שיחה שהייתה לנו עכשיו, יצא לכם אותו מחקר, נגד שבו אתם אומרים שאין בעזה, אין שום רצח עם בעזה, ואני תמיד אמרתי, זה צריך להסביר בחוץ, ואתם דווקא מסבירים את זה בפנים, ואתה אמרת, משפט, אתה אומר, אני רוצה שיקחו אותי, דווקא בימין, בזכות העובדה שאני מדווח על עובדות, בין אם הן משרתות או לא משרתות באותו שנייה את האג'נדה, כי אני הולך עם האמת.
כן, אז כאן אני רוצה לספר שאתמול התראיינתי אצל ארי אלדד ושי גולדן ב-103 FM.
פשוט לא יאומן, איזה חבורת.
וזה היה מאוד משעשע, כי היה נדמה לי שהם חושבים שאני בצד שלהם.
לגמרי. לא, כי יש באוניברסיטת רייכמן אנשים, איך נאמר? לא נעים להגיד שמאלנים, כי לא רוצה לקלל. בדיוק זכצחתי שיניים. אז בוא נגיד זבלים שנמצאים שם. התכוונו לבועז. איך הם יכלו? כן, התכוונו אליי, יכלו להגיד בועז. שי גולדן, אלוהים שמור אותך.
מצד אחד זה עורר איזושהי נוחות, אבל מצד שני, שמחתי על זה, בגלל שבסופו של דבר, אם אנחנו נצמד לעובדות, אם אנחנו נצמד לנתונים, גם כשהנתונים תומכים במה שאנחנו מאמינים בו, וגם כשהם לא תומכים, וגם כשהם משרתים את הצד השני, ברגע שאנחנו נצמד לעובדות, והציבור יכיר בזה, יש יותר סיכוי שיקשיבו
לנו. פה אתה טועה, יופי, הגענו לנקודה. פה אתה טועה, גם בבית משפט, וגם לגבי הפוליטיקה הקונקרטית שלך. אני אסביר לך למה אתה טועה. שי גולדן לא יקנה ממך אמירה שסותרת את הדף שכתוב לו עכשיו מולו, מה שלא תעשה.
לא מעניין אותי שי גולדן.
ובית המשפט, אם ביבי אומר בית המשפט נגדכם, יצאו נגדו גם אם במשפט דרי, הבן אדם שמקריא את פסק הדין, מזרחי, חובש כיפה. ואני אגיד יותר מזה, אני גם מתרגז על כך שאתה חושב שהאמירה נגד רצח עם בעזה נוגדת את העמדות של שמאל ציוני. היא הולכת עם העמדות של שמאל ציוני לחלוטין. זה בדיוק אנחנו. אנחנו נגד הרעבה, אנחנו נגד האנטישמיות.
נכון, לגמרי. אבל אני אגיד לך איפה אני כן רואה שזה משפיע. ויש לי איזה קבוצת מיקוד קטנה שאני בוחד.
שום
החדר כושר שלך. החבר'ה בחדר כושר, כן?
אוי, אוי, אתה מדען, זה הקבוצת מחקר שלך.
זה קבוצת מיקוד.
אלה שמרביצים לך מכות בבוקר, אוקיי.
אני בודק רעיונות איתם.
נו, בסדר.
ומה שאני מוצא לאורך זמן, זה שאומנם אני מתויג אצלם בתור השמאלני.
אבל עכשיו יצאת הגבר.
אבל לא, אבל הם מקשיבים. מה שאני צריך זה הקשבה. מה שצריך שאנשים יקשיבו
גלעד, למה שאני אומר. גלעד, זה לא יקרה. אתה, אי אפשר להיות שמאלני מחמד. אין אין תפקיד כזה. אתה יודע מה התפקיד של שמאלני מחמד?
זה לא שמאלני מחמד.
לחטוף מכות בהפסקה. זה מי שיחטוף מכות בהפסקה, או יותר גרוע, מי שיגיד לי, בועז, למה אתה לא יכול להיות כמו שמאלני המחמד? למה אתה תמיד מבקר את הממשלה?
אני מוחה בתוקף על ההגדרה כשמאלני מחמד. המטרה היא לא להיות מחמד, המטרה היא להיות מישהו שנתפס מאוזן, וששווה להקשיב למה שהוא אומר, בגלל שהוא לא נגדנו, הוא לא שונא אותנו, ולא תופסים אותו כמישהו שהוא אנטי-ישראלי, שזאת הבעיה של השמאל.
מאחר ואנחנו עכשיו מוקלטים, כששי גולדן יזמין אותך לדבר את השמאלנות שדיברת עכשיו, ניצחת, אנחנו חמוצים, מקווים עוד להיות כאן גם בשבוע הבא. מזכירים לכם, ביום ראשון המשפחות קראו ליום שביתה. אני אישית קורא לכם להצטרף אליה ולצאת לרחובות, לפחות לתמוך במשפחות שידעו שאנחנו איתם, מסכימים כל דקות או לא, אבל הם לא לבד במאבקם להחזיר את יקיריהם הביתה. ניפגש בשבוע הבא, להתראות.